ואני הייתי בשושן הבירה. אז שנת 20, הכוונה אומר לנו רש"י מקור 2, שנת 20 לדריווש. כלומר, מהפעם שעברה, אצל מנחם יש, מהפעם שעברה, שבה דיברנו על משבר הנשים הנוכריות בספר עזרא, אז עבר בעצם, עברו בעצם 12 שנה, ונחמיה הוא בעצם נמצא בשושן הבירה, כלומר, לא כמו עזרא שעלה מבבל, בבל זה המקום שעליו גלו היהודים, אבל שושן הבירה זה מרכז האימפריה, זה ממש מרכז העצבים של האימפריה הפרסית, ושם נמצא נחמיה, זאת אומרת, נחמיה נמצא, כמו שהיום יש קריאת הממשלה, או וושינגטון DC, בסדר? כאילו האזור של השלטונות, של הניהול מרכז העצבים, שם הוא נמצא. מה הוא עושה שם? תכף נראה בהמשך.
אבל כמו שהיה
מוגדה, נצוח. אחד אחד.
זה נצוח. ספר עזרא מספר עליו, פה הוא מספר על עצמו.
נכון. בספר עזרא, הוא מספר על עזרא, הוא עזרא עלה מבבל, וכאן הוא על עצמו. הגמרא אומרת שמי שכתב את ספר עזרא ואת ספר נחמיה זה נחמיה. הוא כתב את הכל. ואף על פי כן, במניין 24 ספרים נמצא ספר עזרא ולא כתוב ספר נחמיה. אם תספרו 24 ספרים בתנ"ך ותכללו את נחמיה, יצא לכם 25. הגמרא דנה בזה, נראה את זה בהמשך, בסדר? כשזה יתקשר לפסוקים עצמם. היום אנחנו אומרים עזרא ונחמיה, אבל בחז"ל כתוב ספר עזרא ולא כתוב נחמיה. מבחינתם ספר עזרא זה מתחילת עזרא ועד סוף מה שאנחנו קוראים ספר נחמיה. בסדר? 20 פרקים. 22. אז בעצם נחמיה נמצא בשושן הבירה. ומה הוא עושה שם? אז בהמשך יסופר לנו שהוא שר משקים. שר משקים, רק נסביר, כמו אצל פרו, אין הכוונה לדמות שהתפקיד שלה זה להיות ברמן. כמו ששר האופים זה לא קונדיטור, אלא מדובר בעצם באחד מהמנהלים של הממלכה, שר של ממש. וזה שהוא נקרא שר האופים או שר המשקים, זה בגלל שחלק מהפחד של ראש אימפריה, כמו פרו או כמו דריווש, זה שירעילו אותו, ולכן הבן אדם הזה הוא זה שגם מביא את האוכל למלך, וממילא יש לו גם גישה אל המלך. יש אנשים שאסור להם לראות את המלך, אנחנו מכירים גילת אסתר, מי שמגיע לחצר בית המלך הפנימית ולא נקרא, אז אחדתו להמית, הורגים אותו, אלא אם כן ברגע אחד המלך שולח את השרביט. כלומר, בן אדם נכנס לחצר בית המלך הפנימית, אין משפט, יש מוות מיידי, יורים בו. שטח סטרילי, מי שנכנס לתוכו יורים בו. אלא אם כן יש משהו חריג מיוחד, כי יש קושי מאוד גדול לשמור בחיים על השליט של האימפריה. אז רק שרים הם אלה שמביאים לו את האוכל, יש אחד שהוא שר משקים, אחד שהוא שר האופים, זה מקשה הרבה יותר על התנגשויות. בכל מקרה, אז נחמיה הוא שר בארמון של דריווש המלך. ויבוא חנני, אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה, וישאלם על היהודים, הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים, שואל אותם, תגידו, מה שלום תושבי ירושלים, הפלטה, השבי, כלומר, המעטים והמסכנים שנמצאים, ומה שלום ירושלים, איך היא נראית היום? תזכרו שחדשות לא מגיעות כל כך מהר באותן תקופות. כשמשהו, מידע עובר על ידי רצים, זה לוקח חצי שנה. זה מאוד מהיר. זה ממש חדשות טריות מהרגע. חדשות בדרך כלל, זה לא חצי שנה, אלא 3-4 שנים, זה חדשות רגילות, בסדר? בייחוד שזה מגיע מהפריפריה של האימפריה, מאזור שכוח, ארץ ישראל, שמי גר שם כבר וכמה עוברים שם. ויאמרו לי, מה? דרך המשי, מעניין אם דרך המשי כבר הייתה קיימת, כלומר קו מסחר. אני יודע שמדרש באיכה שמדבר על המכירה של הפלפלים, שהיו מגיעים מהודו, הפלפלים הגיעו מהודו, ושבירושלים קנו הרבה, אבל זה מתואר במדרש על בית שני, על סוף בית שני, שאז באמת הדרכים היו גדולות. תזכור שאלכסנדר מוקדון עוד לא הגיע להודו באותה תקופה. אני חושב שמהודו ועד כוש, זה אומר ש ממלכת פרס מסתיימת בהודו, ואני מניח שאין ממש מסחר מעבר לקווי האימפריה. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי, כן.
למה כל הריחות יהודים, הפליטה שנשארו,
מנשבת? הריחות היא בגלל שבעצם באים לתאר לנו, אני חושב, את הפער בין הדמות של נחמיה שנמצא בארמון, במקום הכי מרכזי, הכי גדול, הכי משמעותי, ובמה הוא עסוק? במצבה של ארץ ישראל, במצב היהודים בארץ ישראל. זאת אומרת, יש פער מאוד מאוד גדול בין העוצמה והגודל שלו כשר בארמון של מלך פרס, לבין הקטנות והמסכנות של אותם יהודים שנמצאים בירושלים. אבל מצד שני, זה מה שמעניין אותו, וזה הוא מעורב. וזה הולך ומתגבר במהלך הספר מעכשיו הילך. זאת אומרת, אנחנו נראה, למשל, אחרי זה כשהוא יעלה לירושלים, את הפער בין המעמד שלו כשר בארמון, לבין מה קורה במערב הפרוע, כן? כשיש את כל הסנבלת החורני וגשם הערבי, וכל החבר'ה האלה ושם, כאילו לא באמת מכבדים עד הסוף את חוקי השלטון הרחוק שם בשושן הבירה. פה זה לא שושן, פה זה סוף העולם, יש חוקים משלו, ונחמיה עדיין מגיע לשם עם כל העוצמה והמעמד שלו כשר, ויש התנגשות לא פשוטה בין החלקים, יש ניסיון לרצוח אותו.
זה מה שאני פה שהם לא
בעלו
בכלל,
זה בלטה. אני יודע, אני יודע, אבל אנחנו יודעים שהרבה מהם כן עלו מבבל, ונחמיה בעצמו כותב את זה, בסדר? לכן נראה לי שהפלטה אשר נשארו מן השבי, ואין הכוונה בהכרח לאנשים שלא עלו מבבל, פלטה יכול להיות גם אנשים, ושוב זה השערה, לא ראיתי זה מפורש, פלטה יכול להיות גם אנשים שנמלטו מירושלים כמסוכן שם. כמו שאנחנו יודעים שבעליות לארץ ישראל בשיבת ציון שלנו, בראשית הציונות, מתוך העליות לארץ ישראל, אחוזים מאוד גדול ברחו בחזרה, כי היה מלאריה והיה שודדים, היה המחתרת הראשונה שהייתה בציונות, איך קראו לה? נילי, לפני? בר גיורא, לפני? כן, אבל מה היה שם? איך קראו לה? אז זהו, שעשה לכם השלמה למה שצונזר לכם משיעורי ההיסטוריה. לא, לפני. הגוורדיה. הייתה מחתרת שהקים רבי שמואל סלנט, הרב של ירושלים, מחתרת של חרדים, של יהודים מירושלים, של בין החומות. כשהוא מצא בבית מדרש בחור שלא ממש היה לומד, אז זה שלח אותו לגוורדיה, והגוורדיה התפקיד שלהם היה להגן על שיירות מיפו לירושלים, כי אם היית נוסע לבד מיפו לירושלים, כנראה היית נשדד ונשאר רק עם הבגדים של גופך במקרה הטוב, וחס וחלילה יותר גרוע במקרה הרע. זה היה המצב אז. והוא הקים בעצם מחתרת שהתפקיד שלה הייתה לשמור על השיירות האלה. הם היו מתלבשים כמו בדואים ושומרים על אנשים בדרך. למה לא סיפור לכם את זה בשיעור ההיסטוריה? כי לא היה להם מכנסי חקי קצרות. אז זה לא מתאים לסיפור שמנסים לספר. אז הם עדיפים להשמיד פרטים כאלה לפעמים. בכל מקרה, זה היה המצב אז, והרבה אנשים ברחו בגלל זה, ואותו דבר בתקופה של נחמיה. אנחנו יודעים מה המצב פה בארץ ישראל, יש עוני, יש שודדים, יש אזור מסוכן, וגם אנשים שעלו עם עזרה, כי לא היה להם מה להפסיד, גילו שיש להם מה להפסיד, וחזרו חזרה. אז זה נראה לי אחת הסיבות שקוראים להם פלטה. והנה בואו נראה את המשפטים הבאים. ואמרו לי, נשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצתו באש. מתי שעריה ניצתו באש? יכול להיות בחורבן, אבל יכול להיות גם עכשיו, ששעריה של חומת ירושלים ניצתו באש, כי יש ניסיון לקעקע את המקום של היהודים פה בארץ, ולשדוד את מה שיש להם, ואם אין, לא לשדוד את מה שיש להם, לשדוד אותם כעבדים, לקחת אותם בשבי. והי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי והבכה והתאבלה ימים, והיה צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. אנחנו רואים שהצום הולך ותופס יותר ויותר מקום כחלק מדרך עבודת השם ותפילה. ויש שם ימים, כן, ימים זה הרבה זמן, כן, לא יום אחד, הוא יושב ומתפלל, אגב הביטוי אלוהי השמיים זה הביטוי שבו משתמשים באזור של נחמיה מאז נבוכדנצר, כשמתייחסים לקדוש ברוך הוא, גם הגויים כשהם מדברים על האלוהים של היהודים, מכנים אותו אלוהי השמיים, איפה ראינו את זה בתחילת ספר עזרא, שקורש אומר, אלוהי השמיים, נכון? שם אלוהי השמיים נתן לי כל ממלכות הארץ. ואומר, אנא שם אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, מה חסר? כמו מי? דניאל, ירמיה, כל אחד מחסיר, גיבור, נורא, למה? הוא אומר, אם הוא גדול הוא היה, אם הוא גיבור הוא היה גבורותיו, אם הוא נורא הוא היה נוראותיו. שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. תהינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות, לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך. ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, אני ובית אבי חטאנו. מה זה מזכיר הביטוי שהוא אומר חטאות בני ישראל, אני בית אבי? יפה, בדיוק כמו הוידוי של יום כיפור. חבול חבלנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך למור. אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. כלומר, הוא מזכיר קודם כל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שעלולה להיות גדות עם עם ישראל ימעל. כמו שירמיה אומר, מעלתם בי מעל, כן? מה זה מעל? אישה כי תסתה ומעלה מעל, כן? עם ישראל כביכול זונה אחרי אלוהי נכר הארץ בפני הקדוש ברוך הוא. ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי, כלומר אחרי שתהיה גלות, אם תשמרו את המצוות ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם לקצה השמיים, משם אקבצכם ואביותיכם מן המקום אשר, ואביותי מן המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. מוכר לכם הפסוק? הם אם יהיה דחכה בקצה השמיים, הגאולה כתובה כבר בתורה. והם עבדיך ועמך אשר פדית בכוחך הגדול וידך החזקה. אנא אדוני תהינה אוזנך קשבת את תפילת עבדיך, ואת תפילת עבדיך החפצים נעירה את שמך. יש בחסידות בעוד מקומות שאומרים על המינים החפצים נעירה את שמך, וזה מדרגה כאילו נחמיה, הוא נמצא כבר במקום של תורה שבעל פה. מתחילה תורה שבעל פה, זו אמנה תורה שבכתב, זה ממש התפר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, כמו שראינו שעזרא גם מתקן תקנות, עזרא יש לו גם נבואות, וגם תקנות מדרבנן שהוא מתקן, זה מעבר כזה, ואנחנו רואים אותו מצטט, את נחמיה פה מצטט את דברי התורה, אז כשהוא מצטט את דברי התורה, יש פה פן שהוא מאנשי כנסת הגדולה, כן? הם קיבלו, הם קיבלו מנביאים, הם אחרוני הנביאים, והם אנשי כנסת הגדולה, כן? והם מתקנים תקנות, אז איפה זה בא לידי ביטוי פה? החפצים נראה את שמך, כלומר, אנחנו כבר לא יכולים לדבר ממש על יראת שמיים, אלא על הרצון ליראת שמיים, על הצד שבא מאיתנו כלפי היראת שמיים, כן? כן.
מה נובע זה שאנחנו מסוגלים לדבר, במדרגה של יראת שמיים ככה?
אני חושב שמשהו מתכוון, אני אחדד את זה יותר. מדרגת היראה לעומת מדרגת האהבה, מדרגת האהבה היא הגילוי מצד הקדוש ברוך הוא, החסד, המלאות. היראה זה מקום מסוים של מרחק, של צמאון. הביטוי חפצים הוא ביטוי של איפה אני ביחס לדבר הזה. בסדר? אהבה זה חיבור, זה זמן של הערה גדולה מאוד, כמו התגלות התורה שבכתב, כמו בית ראשון שזה שלמות כזאת. ויראה זה מקום של ריחוק מסוים. וגם רצון, אם אני רוצה משהו, זה אומר שאין לי אותו עכשיו. בסדר? אז הוא אומר החפצים, כלומר אנחנו לא שם, אנחנו לא בגאולה, אנחנו לא בבית מקדש בנוי בשלמות, אנחנו לא במתן, בתורה שבכתב, אין פה שלמות, יש פה געגועים אל השלמות, רצון להגיע לשם, אוקיי? מבינים? כן? מי שרוצה להדליק את המזגן, אז אולי פה יותר הרנות, כן? אז זה חפצים ליראה את שמך, והצליחה נא לעבדך היום, ותנאו לרחמים לפני איש הזה, ואני הייתי משקל המלך. כלומר, הוא מסיים את התפילה, ואומר, תיתן לי עכשיו, כשאני הולך לפני המלך, האיש הזה, נהו לרחמים לפני האיש הזה, תזכה אותי, שאני הולך עכשיו למלך, שהוא ירחם עליי, וכשהוא ירחם עליי, אז אני אזכה באמת לעשות איזשהו שינוי בגאולה. והוא מספר גם, אני הייתי משקה למלך, אני הייתי באותו זמן שר המשקים. ואז, כל מה שקראנו עכשיו קורה בחודש כסלב, כן.
טיפה משנים את הפסוק
המקורי,
פשוט ככה
הוא
מתייחס במילים שלו, פחות או יותר
בפסוקים. איפה שיניתי מילים הפסוק? כן, כן, זה לא ציטוט שיש לו גרסה אחרת לספר דברים, אלא פשוט הוא משתמש באותה מילים, זה נפוץ בנביאים, לפעמים נביאים אומרים מילים שכבר נאמרו לפניהם, כמו למשל דוד המלך מביא מילים מתפילת חנה או כל מיני כאלה. בסדר? מקור שלוש כבר מתחיל בחודש ניסן באותה שנה. זאת אומרת, נחמיה מתבשל עם הדבר הזה הרבה זמן. זאת אומרת, הרבה זמן הוא נמצא בתודעה, יהודים בירושלים במצוקה, הם צריכים עזרה, אני חייב לעזור להם, איך אני יכול לעזור להם? מה אני יכול לעשות? אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיתן לי כוח לעמוד לפני המלך. אני אכנס למלך ויגיד לו, אדוני המלך, תעזור ליהודים בירושלים. מצד שני, הוא לא עושה את זה. כנראה, אם אני דיין בראש נכון, נחמיה הולך מהבית שלו אחרי התפילה, מגיע לארמון, רואה את המצב בארמון, יש שם עכשיו המלחמה בין הפרטים ליוונים, זה המצב בקוש, המצב בהודו, המצב שם, הוא לא יודע כל כך איך להיכנס ולהשתחל עם איזה בעיה פרובנציאלית של כמה יהודים שנמצאים במחוז נידח של האימפריה. בסדר? ולכן, אפילו שדריווש יהודי, ושדריווש כבר אישר את המשך בניין המקדש, והוא אישר את עליית עזרה, ואפילו נתן לעזרה הרבה כסף, והציע לו חיילים, עזרה אמר, אני לא צריך חיילים, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, והתפלל והקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל לבוא עוד פעם למלך ולבקש עזרה, זה קצת קשה, זה קצת בעייתי, הוא חושש על הצעד הזה. והיא בחודש ניסן, שנת 20 להקדשת עזרא המלך, יין לפניו, ועשה את היין ואתנה למלך, ולא התירה לפניו. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה, אין זה כמרו הלב. ואירה הרבה מאוד. ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה אוכלו באש. אז בעצם פתאום בבת אחת הדברים יוצאים, שימו לב, הוא לא מדבר פה על בית המקדש, הוא מדבר פה על העיר ירושלים. זאת אומרת, בפרקים הקודמים זה היה מזבח, זה היה מקדש. עכשיו זה חומות ירושלים, זה הנושא. שעריה אוכלו באש. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר, אם על המלך טוב, מזכיר לכם ניסוח? אם על המלך טוב, כן. ואם איתיו עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. פה יש, אחרי כל היראה והסילודים, פתאום מופיעה בקשה מאוד מאוד חצופה, הייתי אומר. הוא שר בארמון, והוא אומר לו, תעזוב, אני לא רוצה להיות שר בארמון שלך, תוריד אותי איזה 10 עמות בתפקיד, להיות בירושלים, ולבנות את ירושלים. כן? ללכת לאיזה מחוז נידח, ולבנות שם את השערים שלי, כן? אני חושב שהוא בנסה, דריווש זה נקודה מעניינת, דריווש עומד לפניו, ומצד אחד דריווש הוא יהודי, הוא הבן של אסתר, מצד שני הוא מלך האימפריה הפרסית, זה לא כל כך כולם מזהים אותו מהר כיהודי, ויותר מזה, יכול להיות שהוא לא יכול לזהות את עצמו כיהודי, כי אם הוא יזהה את עצמו כיהודי, הפרסים יגידו, לא יכול להיות לנו מלך פרסי, אם הוא יהודי, אז הוא לא מלך פרס, צריך להיות פרסי. אצלם זה הולך שהוא הבן של חשברוש. טוב, אסתר הייתה יהודיה, אבל בסוף הוא הבן של חשברוש, והוא צריך להיות מלך פרסי. למה זה קשור? כי הטיעונים שמעלה שם נחמיה, הוא לא בטוח שהם יתקבלו את דריווש. ולכן הביטוי, עיר קברות אבותיי, זה ביטוי שבא לדבר אל הסנטימנט של המלך, ולתת הסבר לא דתי, אלא הסבר משפחתי לאומי. אני רוצה ללכת על העיר ירושלים, לא בגלל שיש שם בית מקדש, ושם אלוהי השמיים נמצא, ושם, כי איפה אלוהי השמיים נמצא? אליבא דריווש, פה בית שושן. למה? כי אנחנו המלכות, נכון? יש ארבעת המלכויות, זוכרים את העיקרון, ארבעת המלכויות זה המלכות המרכזית שמובילה את העולם. פה מרכז העניינים, בטח אלוהים נמצא פה, הוא לא, מה, מה יש לו לעשות בירושלים בכלל? אין סיבה שהוא יהיה בירושלים. אין לך סיבה ללכת לירושלים בשביל עבודת השם. קצת כמו פרעה שתמה על משה רבנו ואומר, מה, אתם הולכים למדבר לעבוד את השם? תהיו פה במצרים, פה מרכז העולם. תעבדו את השם פה, מה יש לכם ללכת למדבר? אז זה דבר פה. מה פתאום ללכת לירושלים לעבוד את השם? לכן הוא לא מעלה את הטיעון הזה, הוא לא אומר, אני רוצה ללכת לירושלים, כי שם נמצאת עבודת השם. הוא אומר לו, ירושלים צריך קברות אבותיי. וכן, ברור בדברי נחמיה גם, שהנקודה המרכזית אצלו זה ירושלים, זה הצד הלאומי, ופחות הצד של הקודש. את זה נראה יותר ויותר בהמשך, שנחמיה לעומת עזרא, בתפקיד המלך לעומת תפקיד הכהן והנביא. בסדר? נחמיה ממשיך דרכו של זרובבל, אנחנו נראה את זה בהמשך. אז יש שתי סיבות, אני מסכם, סיבה אחת, שאומר קברות אבותיי, זה בגלל שלא בטוח שאפשר לענות טיעון דתי בפני דריווש, וסיבה שנייה, בגלל שבאמת המשימה העיקרית שלוקח לעצמו נחמיה, זה הקוממיות הלאומית של ירושלים, והחומה, והצד החברתי, נראה את זה בהמשך. ויאמר לי המלך והשגל השגל יושבת אצלו, חזר אומרים, כאילו, שגל יושבת אצלו, זה אסור לדמיין את זה אפילו, כן, כאילו זה יושב שם בארמון, ויושבת שם איזה שפחה כזאת איתו, עד מתי יהיה מהלכך, ומתי תשוב ואיתב לפני המלך. הוא תוך כדי שהוא ממשיך להיות מלך פרסי כמו בתקופתם, אפשר אולי ללמד זכות הדריווש ולהגיד, שלא הייתה לו אופציה אחרת להיות מלך, מאשר לשבת בצורה כזאת, בסדר? אבל הוא יושב שם, והוא אומר, מתי חזל דורשים את המילה הזאת בכל מיני אופנים, עד מתי אתה תלך, מתי אתה חוזר, מקבל את דבריו, שולח אותו, והוא אומר לו, נותן לו זמן, מתי זה יקרה. והוא אמר למלך, אם על המלך טוב, איגרות יינתנו לי, על פחוות עבר הנער, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה. מה זה אשר יעבירוני? הוא הולך לצעוד עכשיו עם כוחות, לא לבד הוא צועד, והוא רוצה מעברים בטוחים ממחוז למחוז, ואשרה, מדובר פה על שר שנשלח כשליח של המלך, לא מדובר פה על איזה אישור, טוב תבנו, יש פה משהו הרבה יותר חזק, אם נסתכל זה מדרג, כן? הקורש קרה ליהודים לחזור, אז זרובבל ויהושע עלו. אחרי זה עזרא קיבל גם המון מהמלך וסיוע ועלה, אבל בלי חיילים, והוא גם לא דמות מלכותית. פה יש ממש מישהו מלב הארמון, שר מהשרים, שהולך לארץ ישראל, זה עליית דרגה. ויגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר, ולבית אשר אבוא אליו. כלומר, הוא לוקח עצים מהאוצר של המלוכה, כבר דיברנו על יוקר של עצים באותן תקופות, כצורת הבנייה הכי בסיסית, אי אפשר לבנות בלי עצים, אז אני לא ארחיב על זה שוב, לוקחים את העצים האלה גם לבית המקדש, גם לשערים של החומה, כי שער בחומה, זוכר, הייתם בשער יפו לאחרונה, בשבת, נכון? זה בית, זה לא שער, נכון? יש שם גג, זאת אומרת שצריך קורה בשביל הדבר הזה. הטכנולוגיה של השער שיש היום, שזה כיפה, שזה התפתחות של השער הרומי, בסדר? זה חדש. החומה של ירושלים היא חומה מאוד צעירה, היא רק ב-500 שנה, בסדר? אנחנו מדברים על, על התקופה של נחמיה, אגב, איפה רואים את החומה של נחמיה? יש שרידים שלה בכמה מקומות, מה? תוך הרבה שזור שם חומה גדולה, זה דווקא מתקופת חזקיה, כן? על חומה של נחמיה הגיעה עד סנדריה. יש כל מיני שלבים בחומה, צריך פעם, באחת הפעמים באות שנעסוק בחומה, אני שתדל לראות לכם מפה, של הדבר הזה. אז הוא צריך להביא עצים מהפרדס, זה לא פרדס של פירות, זה כאילו, יש שם מטה שמתוכנן, בשביל עצים וקורות לבניית בתים יוקרתיים בממלכה. ויתן לי המלך כי יד אלוהי הטובה עליי, ואבוא אל פחוות עבר הנער, ואתנה להם את אגרות המלך, וישלח אמי המלך שרי חיל ופרשים. כלומר, הוא מביא איתו צבא. ביחד עם נחמיה מגיע חן מצב.
לא משלח את שמועדה כאילו רק לראות את הפאר, כאילו של, כאילו לשאול אנחנו מבונים את בית אבותה בדבר המלך, אלא כלומר באמת יש כאן גם חשש ממשי כאילו לקוח שנשלח
כן, תראה, צריך לזכור שכל הדרכים חזקת סכנה, בסדר? הם הולכים מרחק של 2,000 קילומטר, בדרך יכולים להיות שודדים, יכול להיות כל מיני קבוצות מרידה שונות, גרילה שנמצאות בזה, ואי אפשר לקחת בסיכון ששר של המלך ייפול בשבי. תחשוב שעכשיו לצורך העניין, אנחנו שולחים את שר האוצר או את שר הביטחון במשלחת לסין. המטוס לא יעבור מעל אפגניסטן, איראן, מקומות כאלה, נכון? יעבור רק במקומות, וגם כשיגיעו לשם, יש סיכום עם הסינים, כמה אנשים מהמוסד מאפשרים לנו להביא לשם. נכון? והמוסד אמון בין השאר על הבטחת אישים בחול. כשאמריקאים באים לארץ עם הנשיא שלהם, הם מביאים מלא כוחות איתם. אז אותו דבר, הוא שולח, עכשיו ברור שהצבא הזה יגיע לירושלים, אז הוא יעזור לנחמיה, ולמרות הכל, אנחנו נראה בהמשך שזה לא יהיה פשוט בירושלים. הנה כבר עכשיו, וישמע סנבלת אחורני וטוביה עבד המוני, והירה להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. הם, כן, רע להם שרוצים את טובתם של ישראל. אנחנו מכירים את זה גם היום. אז הם בעצם שומעים, עוד כשנחמיה בדרך, איך הם שומעים שנחמיה בדרך, זה חדשות מאוד גדולות. מגיע שר מהארמון עם הפרשים שלו לירושלים, ואבוי לירושלים, והיהי שם ימים שלושה. שלושה ימים הוא נמצא בירושלים, הגעתי, נח מהדרך, חזל לומדים שצריך כמה ימים לנוח מהדרך, ואקום לילה, אני ואנשים מעט אימי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן לליבי לעשות לירושלים. ובהמה אין אימי קימה בהמה שאני רוכב בה. אז יש עכשיו סיור סודי לילי שנחמיה עושה בירושלים, כשהמטרה של הסיור תכף נראה, זה בעצם לבדוק מה המצב, ולכן הוא לא לוקח איתו הרבה אנשים. הבהמה היחידה שמגיעה זה הבהמה שנחמיה רוכב עליה, בכל זאת שר בארמון לא ילך ברגל, כן? אז הוא לוקח בהמה אחת, אבל העוזרים שלו לא מביאים את הבהמות שלהם. מוצאים רק בהמה אחת. למה? לא לעשות רע שלא ידעו שהם מסתובבים שם. והם עוברים על חומת ירושלים לראות את מצבה. ויצאה בשער הגיא לילה, ואל פני עין התנין, ואל שער האשפות, ושובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, ושעריה הוכלו באש. ועבור אל שער העין ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. קודם כל, למה הוא שובר? הוא עובר בין השערים. למה הוא שובר את החומה? כי היא בעצם אחרי שהחומה נשרפה, מתי נשרפה? או שהיא נשרפה עכשיו, על ידי האויבים, או שהיא עוד שרופה מבית ראשון. בכל מקרה, החומה שרופה. כשהחומה שרופה זה אומר שיש שם אבנים, אבל האבנים הם לא מחזיקות את החומה. אין איזה משהו שמחזיק אותם, כי כל החומר שחיבר את האבנים נשרף, אז בעצם בדי קלות אפשר להפיל את החומה, והוא מצליח להפיל את החומה בכל מיני מקומות. תכף נסביר למה הוא עושה את זה, אבל עוד דבר הוא אומר, שהוא מגיע לאזור שאין מקום לבהמה לעבור תחתיי. כלומר, גם הוא וגם הסוס לא צריכים לעבור, כי זה נמוך נורא, המעברים מאוד נמוכים. למה המעברים נמוכים? כי יש שם הריסות, ויש שם שערים שבעצם התמלו באדמה עד לשער, אז אין מקום לעבור עם סוס. כשאין מקום לעבור עם סוס, זאת אומרת שגם לא יהיה פה מסחר. אם בשער לא יכולה להיכנס עגלה, אז אי אפשר לעשות מסחר. למה המסחר צריך להיות בפנים? כי מסחר מחוץ לעיר, לכן שער העיר זה מקום למסחר. מסחר מחוץ לעיר מסוכן. אתה רוצה להגיע לעיר בדרך, ואת הסחורה רק לפרוק בתוך העיר. את הכסף שאתה מוציא, שאתה מחליף, את כל הדבר הזה, אתה רוצה להיות בתוך העיר, ולא בחוץ. לכן אתה צריך שדרך השער אפשר יהיה לעבור. לכן שרמיהו מדבר על מסחר בשער, הוא מדבר בשערי העיר הזאת. והיא עולה בנחל לילה, והיא שובר בחומה, עוד פעם הוא שובר אותה, והשוב אבוא בשער הגיא והשוב, והסגנים לא ידעו אנה הלכתי, ומה אני עושה. הסגנים, כלומר אלה שהגיעו איתו לירושלים, הם לא יודעים מה התוכניות שלו, הוא לא מגלה לכולם. זכרו שהצבא שלו הוא פרסי, הוא לא רוצה שיבוא שיש דיגה של מידע, הדלפות. ואז, וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה, עד כן לא הגדתי. הוא לא אומר לאנשים היהודים גם כן, ואומר אליהם, עכשיו הוא מודיע להם, אתם רואים הרע אשר אנחנו נבנה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. אני רוצה להדגיש את המילה חרפה שכבר נאמרה קודם כשהוא דיבר עם המלך. מבחינת נחמיה, כיוון שהוא עוסק בצד הלאומי, מה שמשמעותי, חוץ מהחורבן החומרי, זה גם כבוד לאומי. כבוד לאומי זה הביטחון הלאומי. בעצם, כששוטר אומר למישהו ברחוב לעשות משהו, למה הוא יעשה אותו? כי הוא יודע שאחרת מחרב עלולה לפגוע בו, נכון? עכשיו, ככל שאפשר יותר לפגוע בשוטר, ולזלזל בו, ככה אנשים יותר יעיזו לעשות דברים. ברגע שהשומר שומר, השוטר שומר לא רק על החוק ועל גופו, אלא גם על הכבוד שלו, אז אנשים יותר יהיו בדריכות ובתשומת לב למה שהשוטר הזה אומר. עם אחרות, הביטחון תלוי בכבוד. בסדר? ביטחון לאומי תלוי בכבוד לאומי. אנשים הרבה חושבים שטוב נו, אז שרפו דגל ישראל באיזושהי הפגנת של ערבים, מה משנה? לא, כל פעם שעושים דבר כזה, פוגע בכבוד, פוגע אוטומטית גם בביטחון. וזה מה שנחמיה מדגיש פה. חוץ מזה שהכבוד הלאומי בפני עצמו חשוב, בסדר? כבודם של ישראל, קדוש ברוך הוא מפני גאוותן של ישראל בוכה. אבל מעבר לזה, זה קודם כל הביטחון הבסיסי. שמה? כן, נכון. יש חולשה לאומית גדולה בתקופה הזאת, נכון? ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי ודברי המלך אשר אמר לי ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה ומחליטים לבנות החומה וישמע סנבלת אחורני וטוביה יבד עמוני וגשם הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים מעל המלך אתם מורדים. זאת אומרת הם דבר ראשון מבזים ומרפים את ידיהם, הם מנסים לזלזל במקום שלהם, ודבר שני הם מנסים לייצר נרטיב אחר, שבעצם מה שמתרחש פה זה מרד במלך. אנחנו ראינו את הנרטיב הזה גם בכתבי השטנה, שגם שם הם בעצם רצו לומר למלך, מה שהיהודים עושים פה זה למרוד בך, כמו שירושלים מרדו באשור ובארם ובבבל, אז ככה הם מורדים עכשיו בך. אז אותו דבר, הם חוזרים על הסיפור הזה כאן, ואז עונה נחמיה, ואשיב אותם דבר ואומר אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכן אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אין לכם זיכרון בירושלים, זה כמו לשאול בימינו, מי היה הנשיא, נכון, מי היה הנשיא הפלסטיני לפני 200 שנה? נכון, אתה אומר לך, היה, נכון, מכירים את זה שספרים, כן, אנחנו היינו פה תמיד, ותמיד היה זה, אז אתה אומר להם, בוא תספר לי על דמויות פלסטיניות עתיקות, כן? אין לכם זיכרון בירושלים, אתם ממציאים פה סיפור, אתם נכנסתם פנימה ואתם לא באמת, זה, שימו לב לפסוק יוטט שקראנו שם על גשם הערבי. פעם ראשונה שהערבים מתחילים, שואלים מתי הסכסוך התחיל, אפשר ללכת בעצם 2300 שנה אחורה, בתקופה הזאת שם התחיל, כן? הערבי הראשון עוד לא היה אסלאם, אבל ערבים כבר היו. יש איזה דמות של ערבי שהביא 1000 פרשים אני חושב, למלחמה של אחיו מול ארם, זה לא מופיע בתנך, זה מופיע בכתובות עתיקות. אבל אז הערביים היו בעצם במדבר. הערבים במדבר זה מה שבגמרא קוראים תאיה, כן? שבטים ערביים שנמצאים בערב, כלומר באזור סעודיה של היום, והם בעצם פלשו לארץ כשהארץ נחרבה. כן? יש אולי הביטוי בשופטים אפילו, כשכתוב בני קדם, יכול להיות שזה אותם דמויות, ישמעאלים שבעצם נדדו במדבריות, היו שודדים בעיקר ולפעמים רועי צאן, וכשארץ ישראל חרבה אז הם בולשים אליה. אוקיי, ויעקב אלישיב, אני קורא במקור 5, ויעקב אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן, המה ויקידשו וימידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשו עד מגדל חננאל. ועכשיו יש פה רשימה ארוכה, שאנחנו לא נקרא אותה בפנים, אתם תקראו אותה בעצמכם, שבה כתוב על כל האנשים, כל אחד, איזה שער הוא בנה, איזה אזור בירושלים, כל אחד הלך ונדב את הכסף ואת הכוחות ואת הממון כדי לבנות אזור מסוים, ופסוק למד ג' כתוב ככה, ואי כאשר שמע סנבלת, כי אנחנו בונים את החומה, ואיחר לו ויקס הרבה וילג על היהודים, ויאמר לפני היכל וחיל שומרון, ויאמר מה היהודים העמלים עושים, היעזבו להם, היזבחו, היחלו, ביום היחיו את האבנים מערימות האפר והם השרופות, כלומר, האם היהודים האלה באמת יצליחו לקום לתחייה? צריך לזכור שיש פה תופעה שמעולם לא התרחשה. כלומר, תמיד כשעם יצא לגלות, הוא לא חזר. לא היה דבר כזה שעם יצא לגלות וחזר. בייחוד שמאז שחורבות ירושלים, מאז שירושלים חרבה עברו 70 שנה, ועוד הרבה שנים קודם כבר נכבשה יהודה. בסדר? בערך 18 שנה לפני זה. אז בעצם אין פה שלטון יהודי כבר כמעט 90 שנה. ואין תופעה כזאת בהיסטוריה עד אותה תקופה, וגם לא אחרי זה, שעם שגלה חזר בחזרה. ובעצם החזרה הזאת של עם ישראל היא תופעה מאוד ייחודית. סנבלנט היה בטוח שסגרנו עניין, אין סיכוי שהיהודים חוזרים. פתאום הגלגל מתהפך עליו, היהודים חוזרים, והוא בלחץ מהדבר הזה. והוא מנסה לעשות הכל כדי שהדבר הזה לא יקרה. וטוביה המוני אצלו, ויאמר גם הם אשר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם. החומה שלהם היא שום דבר, היא כלום. ואז, כמו שכתוב בספר התהילים, חרפתם אשר חרפוך השם, כן, שדוד מבקש שישב שבעתיים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לגויים שבעתיים על החרפה שמחרפים אותו, כמו שהוא אמר בעצמו לגוליית, שהוא מחרף מערכות אלוקים חיים, ככה גם אומר נחמיה פה, שמע אלוהינו כי היינו בוזה, והשב חרפתם על ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה, ואל תחס על אבונם וחטאתם מלפניך, ואל תימחה, אל תימחה, כי הכעיסו לנגד הבונים, ונבנה את החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב העם לעשות. כלומר, למרות כל החרפה הזאת, ולמרות כל הלג, הם ממשיכים לבנות. אני רוצה לחדד את הנקודה של הלג. למה הלג פה כל כך מסוכן? כי בעצם עם ישראל בונה את כל מה שהוא עושה כאן על אמונה. על אמונה, על הידיעה שלמרות שהתופעה הזאת של לחזור לארץ היא לא תופעה רגילה, בתורה נאמר לנו שנחזור בחזרה, הובטחה לנו הגאולה, אנחנו יכולים ללכת ולממש אותה. זה בעצם הדבר שעליו הם מתבססים. אם הדבר הזה ייפול, אם האמונה הזאת שיש דבר כזה גאולה תיפול, לא נצליח בכלל את התהליך הזה. זה לא יעבוד. ולכן מאוד מאוד חשוב לנחמיה, המורל של האנשים שנאבקים על החומה. חשוב לו הכבוד הלאומי, הוא מבין שאם לא יהיה פה תקווה ואמונה שהדבר הזה מצליח, ועידוד ושמחה בדבר הזה, הוא לא יצליח לעבוד. כמו שאחד הדברים המעניינים זה, שבראשית הציונות אחד הדברים הכי משמעותיים היה הזמר, השירה, בסדר? המון המון הדגישו את הדבר הזה. היו מלמדים את זה, והיו הרבה משורים, והרבה... למה? כי בסוף אתה לא יכול לעורר תנועה של חזרה לארץ, של תשובה לארץ ישראל, אם אין שם אנרגיה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית של זה. זה כמו שיש שירי מסייעת, בסדר? להבדיל, כן? אתה לא יכול לרוץ קדימה ולכבוש, אם אין לך את המורל שמוביל את זה. אז כן, זה לא בדיוק באותו סגנון, אבל זה עדיין עם אותה אנרגיה, של המון המון כוחות וצעקה והתלהבות ו... ואז בפרק ד' ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והמונים והשדודים כי עלתה ארוכה לחומות ירושלים כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד. מה זה השדודים? יש קצת ביטוי של פלישתים גם בזכריה, אבל לא היה פלישתים, פלישתים כבר הוכחדו מזמן. כנראה זה ממשיכים, בעצם בחופי הארץ ממשיכים לבוא עמים יווניים כאלה, או פיניקים, או כל מיני עמים שבעצם מגיעים אל החוף, והאזור של רצועת החוף באשדוד הוא אזור שגם בבית שני ממשיכים באשדוד להיות שם כל מיני תרבויות אחרות, לכן לפי חלק מהדעות גבול עולי בבל, לא כל חלקים גדולים מרצועת החוף, שם יש הרבה ניסיונות, שם התרבויות של היוונים מאוד חזקות, והסגנונות האלה, והאזורים שבהם במובהק יותר גרים היהודים, זה אזורי ההר באותן תקופות. בניגוד למה שהיום יש התקבצות בגוש דן וברצועת החוף, אז דווקא ההתקבצות הייתה מההתחלה, כן? אבל אז ההתקבצות הגדולה הייתה בהר, באזורים האלה. וכששרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תואר. מה זה לעשות לו תואר? לזעזע את הירושלמים. ונתפלל אלינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. ויומר יהודה, כשל כוח הסבל והאפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. אמרו אנשים, אנחנו לא יכולים, לא מצליחים. ואמרו, צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם, והרגנום והשבטנו את המלאכה. כלומר, האויבים שלנו לא יעזבו עד שהם יצליחו לעצור אותנו, הם לא יוותרו. שנקרא, אי אפשר להשמיד רעיון. כן, מכירים את המשפט הזה? לא נצליח, אין סיכוי. ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו. ועמיד מתחתיות למקום מאחורי החומה בצחיחין. ועמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם ורחמיהם וקשתותיהם. פעם ראשונה מאז שיבת ציון עברו בעצם מתחילת שיבת ציון עד עכשיו עברו בעצם 38 שנה, בסדר? 38 שנה מאז שהם בארץ, לא היה כוח לוחם. עכשיו לראשונה, מעמיד נחמיה כוח לוחם, שישמור על היישוב היהודי בירושלים. אנשים עם חרבות, עם קשתות, עם רמחים, וירא ועקום אל החורים ואל הסגנים ואל יתר העם, אל תראו מפניהם את אדוני הגדול והנורא זכורו, וילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם, ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו, ויפר האלוהים את הצטם, ונשוב כולנו אל החומה איש אל מלאכתו. כלומר, הייתה התאגדות, היה כוח לוחם, וכמו שאומרים, הרוצה שלום יתכונן למלחמה. כן? אתה רוצה שלום, אתה יתכונן למלחמה, ואז בסוף אין מלחמה. למה? כי הכנת את עצמך ואת כל הכוחות ואת כל ה... זה, וזה עוצר אותה. ואתם חוזרים אל המלאכה, ואם מן היום ההוא, חצי הנערי עושים במלאכה וחציים מחזיקים הרמחים, המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. מאיפה יש להם מגינים, קשתות, שריונים? זה ציוד כבד. כי נחמיה הוא הגיע מהארמון ועכשיו הוא הביא אותו את הציוד שנדרש בשביל בנייה. הוא הביא את הטרקטורים והביא את הפצצות והביא את כל מה שצריך כדי לבנות את ההגנה על ירושלים. הבונים בחומה והנושאים בסבל עומשים באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח, כן? זה הסמל של הפלמח, מה? הפלמח נראה לי נכון של מגל וחרב ביחד, נכון? שומרים ועובדים בשדות ביחד. והבונים איש חרבו אסורים על מותניו ובונים. והתוקע בשופר אצלי, יש כל הזמן מישהו עם שופר שדרוך ומוכן לעשות אזעקה במידה ויצטרכו עכשיו ללכת ולהגן. במקום אשר תשמעו את כל השופר, סליחה, ואומר אל החורים ולזקנים ולתר העם המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים יש מאחיו. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שם תקבצו אלינו, אלוהינו ילחם לנו. אז הוא מחזיק את השופר ויודע להזעיק את כולם ברגע שיהיה צורך. ואנחנו עושים במלאכה וחצייה מחזיקים ברמחים, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. זה מוכר לכם פסוק הזה מאיפשהו? תחילת מסכת ברכות שרוצים לדעת מתי זה נקרא לילה, מתי זה נקרא היום. אז מתי היום מסתיים? בצאת הכוכבים, איך יודעים? מנחמיה פה, מהמשמרת הזאת שהוא מחכה, כל היום לעבוד, עד שיסתיים היום, עובדים, עד צאת הכוכבים. נעלות השחר, עד צאת הכוכבים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיה לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. אז מתי הם ישנים?
כל קבוצה בזמן שינה.
אולי, ואולי באמת הם שם מוסרים את הנפש. מוסרים את הנפש על שמירת ירושלים. ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו איש שילחו המים. כן? אנחנו לא מורידים את הבגדים, כל הזמן נשארים הבגדים עלינו, שותים קצת מים, שופכים קצת מים, ממשיכים לעבוד בלי הפסקה, תזכרו שנחמיה היה בתנאים של ארמון, של הארמון הכי טוב באימפריה. ועכשיו באיזה תנאים הוא? בתנאים של עבודה, צאת הנשמה, והוא עובד איתם, הוא לא שולח מישהו לעבוד איתם ואומר, פקודות תעשו. הוא מבין שהוא צריך להקים את כוח המגן ואת כוח הבניין של היישוב היהודי בארץ ישראל.
קוראים
להם
החי.
מה?
קוראים שוב פעם חי.
נכון, כל הזמן, נכון, כל מה קוראים להם החי. כן. אני מתלבט אם להתחיל את הדף הבא, בואו נתחיל, נתקדם קדימה כמה שנצליח. אז אני אחלק לכם את הדף הבא כבר. סליחה שזה ככה. אז זה יצא שלוש דפים, תחלק לכל אחד שלוש. לכל אחד שלוש.
כן,
אולי זה ארבע? שנייה רגע, אני אענה לך עוד רגע. לא, זה לכל אחד שניים, סליחה, אני טעיתי, אני טעיתי. לכל אחד שניים, כן, סליחה. כן, אז אומר בצדק מנחם, שעזרא מקומו הוא מקום הקודש, הופעת התורה, ולכן העיסוק הוא פחות ב... ובניין החומה ובצבא. נכון. זאת אומרת, המקום של עזרא הוא מקום שהוא עושה בעצמו ובאים אליו. אני חושב שזה נובע בגלל שזה חינוכי, כלומר, כאשר מדובר על הצד של בן אדם לחברו, אז בהחלט אפשר להוכיח את האנשים ולהגיד, בוא תעזור, איפה אתה תעשה? אבל כאשר מדובר לא על הבן אדם לחברו, אלא בן אדם למקום ועל ההתעלות וקדושה, אז שמה עזרא עושה בעצמו, ומגיעים אליו ורואים אותו, ומהדוגמה האישית שלו הולכים ולומדים. אז נראה לי נובע גם, החיבור לעם פה, ואופן התקשורת עם העם, נובע מהשאלה מה העיסוק. אם העיסוק זה תיקון חומות ירושלים, אז יאללה, נותנים צ'פחה לכולם שיקומו ויעבדו. אם התיקון הוא להיפרד מנשים נוכריות, זה תהליך שהוא צריך להיות פנימי, ולכן עזרא בעצמו צם ומתפלל ולובש סעת, ואז אנשים רואים אותו, מצטרפים אליו, שומעים ממנו ולומדים מזה. וזה ההבדל בין משבר הנשים הנוכריות לבין בניית החומה. אני רוצה להתחיל ממקור 2 עכשיו, וקצת לדבר על נחמיה, ואת מקור 1 ננסה בפעם הבאה. הגמרא עומד מסכת סנהדרין, את מה שאמרנו קודם, מכדי כל מילה די עזרא בנחמיה, די עזרא נחמיה מלכה קליה, אמרו. נחמיה מלכה קליה, מה הייתה, מה לא יקרה ספר על שמי? למה ספר נחמיה לא נקרא ספר נחמיה? אצלנו זה נקרא ספר נחמיה, כן? תכף נראה זה בחידה. התקופתם לא. אמר רבי ירמיה ברבא, מפני שהחזיק טובה לעצמו, שנאמר, זוכרה לי אלוהי לטובה. זה מופיע בפרק קי, לא נקרא את זה עכשיו. שאומר, זוכרה אלוהים לטובה. אז מה זה אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תזכור לי, תחזיק לי טובה על מה שעשיתי. דוד, אומר את הגמר, רגע, דוד נמי מאמר אמר, זוכרני השם ברצון עמך, פוגדן משועתך. עונה הגמרה, דוד רחמאו דקבאי. כלומר, כשדוד אמר מהקדוש ברוך הוא, תזכור אותי, זה היה בקשת רחמים. כשנחמיה אמר, הקדוש ברוך הוא, תזכור אותי, זה היה להחזיק טובה לעצמו. כך אומר את הגמרה. שיטה שנייה בגמרה, רב יוסף אמר, מפני שסיפר בגנותם של ראשונים, שנאמר, והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם, ויקח מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40. יש פה שתי דעות בגמרה על בעייתיות מסוימת לכאורה שיש אצל נחמיה, שבגללה לא נקרא ספרו על שמו. או שהוא החזיק טובה לעצמו, או שהוא הוציא לז כאילו על הראשון, איך הביטוי, סליחה, סיפר בגנותם של ראשונים. יש פה נקודה שצריך להתבונן בה. זה, שתי הנימוקים נשמעים מאוד קלושים, נכון? סיפר בגנותם של ראשונים שהוא אמר, הפחות הראשונים עשו לא טוב, ואני תיקנתי את מעשיהם. הוא החזיק טובה לעצמו, בכל זאת, אבל תראו איזה מפעל ענק עושה נחמיה, ונראה בהמשך איזה דברים הוא עושה, בגלל זה לא לקרוא ספרו השמו, בגלל שתי הדברים האלה, יש פה שאלה להבין מה המשמעות, ומה העניין של שני הדברים האלה. אז כדי להבין את זה צריך לגעת בעוד נקודה מעניינת בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין אומרת על זרובבל בן שלתיאל, על השם שלו, מקור 3, זרובבל שנזרע בבבל, מה שמו? נחמיה בן חקליה שמו. לפי הגמרא לכאורה, זרובבל זה נחמיה. אז הקפצנו את זרובבל מהתקופה שלנו, בערך 20 שנה, יותר מ-20 שנה אחורה, לדריווש, לא, יותר, לקורש, 30 שנה אחורה בערך, כן? 30 וכמה שנים, לדריווש, וזה זרובבל. איך זה מסתדר? הוא היה בארץ ישראל, וחזר חזרה, ואז שוב פעם, וגם נזרע בבבל, משמע נולד בבבל קצת אחרי החורבן. אבל נחמיה זה מאוחר יותר. אז באמת יד רמה אומר, ועמילתה במקור בה ועמילתה תמיה לנטובה דה בעזרה משמע דנחמיה לאב זרובבלו. איפה רואים את זה בנחמיה? כי בנחמיה כתוב מפורש פסוק שמונה גם את זרובבל וגם את נחמיה בנפרד. לא הבאתי את הפסוק עצמו. אחידה בפתח עיניים כותב, זרובבל שנזרע בבבל ומה שמו נחמיה מחכלי השמו, כפי זה קשה על הרמב״ם בהקדמתו, כי הרמב״ם בהקדמתו למשנה הוא מונה את המסירה מדור לדור, והוא מונה את נחמיה בנפרד. ועל רבי עובדיה בן תנורא פרק כמה דאבות שמנעום לשניים, והכתוב בעזרה בית זרובבל ונחמיה. אפשר דאנו בן חכליה, אולי עזרה ונחמיה שכתוב בזרובבל ונחמיה שכתוב בספר עזרה פרק בית, הכוונה היא למישהו אחר שקוראים לו נחמיה, ולא נחמיה חכליית שלנו. אבל זה עדיין צריך עיון. במאיר, אם מי שיסתכל מקור 6, רואים שגם שגם המאיר, כשהוא מונה את התקופה, הוא מונה שבעצם נחמיה היה המלך אחרי זרובבל, לא ממש מלך, אלא המנהיג המדיני הבא, אחרי זרובבל זה נחמיה. כלומר, נחמיה מופיע כמנהיג אחרי זרובבל. ואגב, בסוגריים, לפי התיאור של המאיר זה נשמע, שכשנחמיה מגיע לירושלים, זרובבל כבר נפטר. וזה מסביר למה שעריה אוכלו באש. כי היה את זרובבל שהיה לו שלטון מסוים, הוא היה פחה של האזור, והיה לו איזשהו שלטון, גם לעזרה היה שלטון מסוים, אבל אחרי שזרובבל נפטר, אז היה צריך מנהיג מדיני, שיסתדר עם הנושא המדיני, ולכן היה פה נפילה. בכל מקרה, יוצא לכאורה שזרובבל, זה לא נחמיה. אז למה אמרו לנו שזרובבל זה נחמיה? אז רב צדוק כותב ככה במקור 7, כי גם נחמיה הפכה היה בסוד שלמה שהוא זרובבל בן שלטיאל, כדאית בפרק 1 דיני ממונות, שעליו נאמר, דהו חותם על יד ימיני. זוכרים מזכריה שזרובבל הוא חותם על יד ימינות של הקדוש ברוך הוא. פירוש חותם, איזקתה, חותם זה טבעת. מה הכוונה טבעת? והוא כתם נקבה שסובב גבר, כי מזרו יצא משיח כידוע. פה מקפיץ אותנו רב צדוק מהתנך אל פנימיות התורה. ומה הוא בא ואומר? בעצם יש את הקודש ברוך הוא וכנסת ישראל, יש מצידו ויש מצידנו. ונחמיה היה מצד ישראל, מצד כנסת ישראל, מצד הקלה, ולא מצד הדוד. יש לנו את הדוד והראיה. אז נחמיה הוא מהצד של הראיה, מהצד של כנסת ישראל, שלנו. ולכן נקבה תסובב גבר. כי בעצם יש פה צד שלכאורה בדרך כלל מי חזק, הזכר או הנקבה, הזכר, נכון? אבל העתיד לבוא נקבה תסובב גבר, כלומר גאולה שבאה מהתראות הדלתתא שלנו, שאנחנו תופסים אקטיביות, בסדר? וכשהאישה תופסת מידה מסוימת של אקטיביות, זה נקרא נקבה תסובב גבר, ולעתיד לבוא, כמו שאנחנו אומרים בדור שלנו, בין הנשים לגברים יש התחזקות בצד הנשי, כן? נדבר על זה בפעם אחרת, מי שרצה שיעורי בניין הבית, אני נדבר על זה קצת. אבל יש פה איזושהי התחזקות, וכנגד זה, התחזקות של המשיח, זה בעצם של עם ישראל יש מצידו התחדשות ונח עליו רוח צה ובינה, רוח חוכמה ובינה וחצה וגבורה, וכל מבטא דירת השם, שזה עוצמה מאוד גדולה של המשיח. אז יש איזושהי בחינה של משיח אצל נחמיה כבר אצלו, ולכן הוא חותם על יד ימיני. ואילו זכו לכך היה ביה שנייה ביה גמורה, כמו שאומרים בפרק כמה דברכות, ואז היה הוא משיח ועזרה כהן גדול, כפוף תחתיו, כי מלך קודם לכהן. היה פוטנציאל שנחמיה היה משיח. אם נחמיה היה מצליח להיות בדרגה באמת של דוד המלך, הוא היה יכול להיות כמו המשיח, ואז עזרה היה כפוף תחתיו ולא להפך. ואז הספר שלו היה ספר נחמיה, כל הספר, כי הרי הוא כתב את כל ספר עזרה. אז בעצם הכל היה נקרא נחמיה ולא עזרה. אז זה אם הוא היה מצליח. דוד המלך קרא לנפשי, אני וירא שמא יגרום החטא, כתם לולא האמנתי, שלא היה בטוח בנפשו, והקדוש ברוך הוא תעלה לו בזכות עצמו. כלומר, אצל דוד ראינו מידת ענווה מאוד גדולה. אצל דוד הייתה מידת ענווה שהוא הצליח בעצם להיות בביטול גמור כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, ואנוכי תולד ולא איש חרפת אדם מזוים, והוא אומר, לולא האמנתי ירא בטוב השם, אומרים חז"ל מה הכוונה, דוד המלך לא היה בטוח שיש לו עולם הבא בכלל, עם כל מה שהוא עשה. ואז בעצם הנקודה שדוד המלך, זה ש, ש, שהוא היה במידת המלכות. מידת המלכות זה הזדהות מלאה עם הצד של כנסת ישראל, עם הביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מאפשר להקלה להתחבר עם החתן. מבינים אותי? נדבר קצת לעומק יותר פה. היכולת של ההקלה להתחבר אל החתן, שכנסת ישראל להתחתן עם הקדוש ברוך הוא, זה על ידי זה שהיא מקבלת אותו לגמרי לתוכה. אוקיי? וכשנחמיה אומר, זוכרה לי לטובה, פה יש בעצם חוסר יכולת מלאה להתבטא לגמרי לקדוש ברוך הוא. כלומר, נחמיה לא הצליח להיות לגמרי במדרגת תורה שבעל פה. הוא היה כאילו חצי תורה שבעל פה, חצי תורה שבכתב. היחס בין ראשונים לאחרונים עוד לא היה ברור שם. כלומר, כדי שתתפתח המדרגה של הרעיה, היא צריכה להיות במצב של ביטול אל הדוד. בסדר? וצריך להיות או הדוד או הרעיה. נחמיה הוא כאילו במעבר בין הדוד לרעיה. הוא קצת הדוד וקצת הרעיה. במה הוא קצת הדוד? בזה שהוא עוד מערער על הראשונים, והוא אומר זכרה לי לטובה. כלומר, הוא לא לגמרי מסכים להיות תורה שבעל פה. אם הוא היה לגמרי תורה שבעל פה, אז זה כבר היה מאפשר להגיע למדרגת נקבה תסובב גבר, וכבר היינו מגיעים לגאולה שלישית. אבל כדי להגיע לגאולה שלישית, צריך שלאט לאט לאט יתפתח מדרגת תורה שבעל פה. ומה זה מדרגת תורה שבעל פה? זה להיות כבר אנשי כנסת הגדולה, להיות כבר חזל, שהם לא אומרים בעצמם את התורה שבכתב, אלא הם לוקחים את תורה שבכתב כשלעצמה, ומתבטלים אליה, ולומדים אותה, ומחדשים בה, ומגלים בה התגלות גדולה. כי איך בנויה התורה שבעל פה? תורה שבעל פה בנויה על ידי התחדשות שהאדם מחדש. איך האדם יכול לחדש בתורה שבכתב? אז יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו אומרים מה שכתוב כזה ראה וקדש, זה מה שאנחנו קוראים ואנחנו לא משנים פה כלום. ומצד שני, דווקא בגלל זה אנחנו מקשים ומתרצים ומבינים ומגיעים למסקנות חדשות שמתחדשות כל הזמן. זה מערכת היחסים בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, כמו מערכת היחסים שבין הראיה לדוד. שהדוד הוא מגלה, הוא קוד שבריך, הוא מתגלה, הוא הכל, והראיה דווקא מתוך הביטול שלה אליו מגלה צדדים חדשים, כמו הירח והשמש, נכון? הירח הוא כאילו מצד הקדוש ברוך הוא, והלבנה מצד כנסת ישראל. וזה בעצם מערכת היחסים שהייתה אמורה להיות פה, שעזרא יהיה כמשה רבינו, כמו שראינו, ושנחמיה יהיה כדוד המלך, ואם זה היה קורה, אז מעלתו של נחמיה הייתה יותר גדולה ממעלתו של עזרא, וכל הספר היה נקרא על שמו. אבל כיוון שזה לא קרה, אז מעלתו של עזרא עדיין גוברת. אז זה סיכום, בסדר? בית ראשון תורה שבכתב, בית שני תורה שבעל פה. אנחנו במעבר, עזרא הוא בחינה של תורה שבכתב, היה יכול לתת תורה כמשה, נחמיה הוא בחינה תורה שבעל פה, הוא כבר גילוי המלכות, אבל נחמיה זה רק ראשית גילוי המלכות, הוא עדיין מחובר לתורה שבכתב, עדיין יש לו מדרגה של רוח הקודש, ולכן עוד לא הושלם התהליך הזה. אחרי זה גם כן יגיעו החשמונאים, והם עדיין לא יצליחו לגמרי להשלים את התהליך. הם עדיין יהיו במדרגת כהונה, יש שם ערבוב במדרגת הכהונה. לאט 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 מתפתחת מדרגת תורה שבעל פה, עד שבסופו של דבר בגאולה שלישית תורה שבעל פה מופיעה בשלמות, ואז יש יכולת לחזור חזרה ולחבר את תורה שבעל פה ותורה שבכתב. כשבית שלישי זה בעצם החיבור של תורה שבעל פה ותורה שבכתב בזיווג יחד. בסדר? מבינים? אז זה בקצרה על דמותו של נחמיה ועל בעצם, אז אם אנחנו שואלים, מה עם שני הטעמים, למה נחמיה לא כתב ספרו? כי מצד אחד הוא ערער על הראשונים, אז הוא קצת תורה שבעל פה כבר, מצד שני הוא לא היה לגמרי תורה שבעל פה, כי לא היה לו ביטול גמור, אמר זוכרה אלוהים לי, בסדר? כי נו, אני עדיין צריך להיות זכור, ולכן בעצם הוא לא הצליח להיות לגמרי תורה שבעל פה, ולא הצליח להיות כבר גאולה שלישית, אלא צריך שתתפתח עוד בבית שני הרבה תורה שבעל פה וגם בגלות, עד שתגיע המדרגה הזאת. נמשיך בעצם בפרק שלנו, פרק ד' שסיימנו, בניין חומות ירושלים מתבסס, ואז פרק ה' פונה למהפכה חברתית שעושה נחמיה, את זה נתחיל בעזרת השם בשיעור הבא.